טוב, היום נעבור רק על פסוק אחד, כל הערב. פסוק מעניין, אנחנו נמצאים באיגרת אל הרומים, פרק 8, פרק ח', ונקרא את הפסוק הראשון, עמוד 289. שוב, איגרת אל הרומים, פרק 8, פסוק ראשון, פרק ח'. קרא בכל העם. רומים 8:1, בסדר, יריבה? בסדר. על כן, אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישוע, המתהלכים בלא חבשר, כי הם לפי הרוח. תשימו לב איך מתחיל הפסוק הזה וכל הפרק. על כן, מה אפשר להבין משתי המילים האלה? האם זה מתקשר למשהו, מה שהוא אומר כאן, פולוס, על כן? כמובן, זה לא עומד בפני עצמו. על כן מה? מה שפולוס אמר לפני כן. בעצם זה ההמשך של הפסוקים הקודמים שפולוס דיבר עליהם. והאמת היא שאם לא היה את הקטע הזה, את פרק ח', היינו בבעיה מאוד קשה. אני אזכיר בקיצור מה שדיברנו בהרחבה לפני שבועיים. התמונה שפולוס מציג בחלק השני של פרק זין ברומים היא מאוד מאוד קשה, מאוד מדכאת ומיישת לגמרי. פולוס חוזר ומדגיש את הטוב שאני רוצה לעשות אני לא עושה, את הרע שאני לא רוצה לעשות אני עושה, את מה שאני שונא אני עושה. איך זה יכול להיות? מה קורה כאן? זה בעת מצב היום ונורא, ובהמשך הוא אומר, הוא קורא לעצמו אדם אומלל, באמת אומלל. לפי מה שפולוס מתאר בפסוקים האלה, הוא כל הזמן נכשל. זה לא משהו חד פעמי. כל הזמן, הוא חוטא כל הזמן. וכמו שהזכרתי פעם שעברה, אני מזכיר לכולנו, בגרת יעקב פרק ד' הוא אומר מפורשות, מי שיודע לעשות את הטוב ולא עושה אותו, והיה בוחת. שבוחנים את מה שפולוס אומר, כל הזמן הוא חי בחטא. הוא עושה את הרע בין האלוהים. ואני שאל שאלה קטנה, האם במצב הזה שהוא מתאר, האם הוא היה אשם לפני אלוהים? מה דעתכם? היה אשם? שאלה מאוד עקרונית. כמובן שכן. כמובן שכן. מה הוא אומר? זה לא אני. זה החטא שבקרבי, אבל מה שפולוס מתאר שם, שהוא עבד של החטא, הוא שבוי בידי החטא, הוא לא מצליח, ברור שהוא אשם. מי שחי בחטא כל הזמן הוא אשם. כך שהתמונה הזאת שהוא מתאר שם היא מאוד מאוד קשה. אנחנו עכשיו עוברים לפרק חטא, וקוראים משהו אחר לגמרי, הייתי אומר, מנוגד לגמרי למה שכתוב בפסוקים בפרק ז'. הוא מה אומר כאן? על כן אין אשמה באלה שבמשיח ישוע שמתהלכים בלא כבשר כם לפי הרוח. אם שם דלב, בכל הקטע הקודם יש פסוק אחד מעודד מאוד. שמתם מה הפסוק הזה שהזכרנו פעם שעברה? בכל הקטע הקודם, פרק ז', שמתם לב? אחד לפני האחרון, שימו לב, פסוק 25. מה אומר פולוס? עודה לאלוהים בישוע המשיח אדוננו. למה הוא מודה לאלוהים בשם ישוע? למה? הוא אומר לפני זה, אוי לי האדם האומלל, מי יצילן מגוף המוות הזה? הוא נותן את התשובה. היחיד שיכול להציל אותו מהאומללות הנוראית, מעבדות לחטא, זה ישוע המשיח. רק הוא יכול להציל מהמצב האומלל הזה כל כך. עכשיו איך שהוא אומר כאן פסוק ח' וננסה עכשיו לראות כל התמונה. מי שם במשיח ישוע, אין בהם אשמה. איך להסביר את זה? מה זאת אומרת להיות במשיח ישוע? זאת שאלה מעניינת. אני אזכיר לכם כמה פסוקים. ישוע אומר בסוף מרקוס את הפסוק הבא. המאמין ונטבל, הוא יבשע. ואשר לא יאמין, מה יקרה לו? יאשם. מי שמאמין בישוע ונטבל, כמובן כאן ברוח הקודש, לא רק במים, הוא יבשע, יקבל את חיי הנצח. מי שמסרב להאמין, הוא אשם, הוא מורשע, הוא יובד לנצח באש גיהנום, קצר ולעניין. הוא אשם. פה מדובר, מי שעומד במשיח, אין בו אשמה. אני אזכיר לכם גם ביוחנן, אני רק אזכיר, הוא אומר שם, בפרק ג', כל המאמין בבן, יש לו חיים. ומי שלא מאמין בבן, לא יראה חיים. לא יראה חיים. כי אם חרון אלוהים ישכון עליו. אז בפסוקים האלה מדובר על אמונה. ואנחנו יודעים את זה. אמונה בישוע המשיח. מי שבאמת מאמין בישוע, איך שאנחנו קוראים כאן בפסוק ראשון פרק ח', מי שהם במשיח מאמינים בו באמת, אין בהם אשמה. הם נקיים. למה? פשוט מאוד. ישוע בא לעולם הזה למות על החטאים, לקח על עצמו את העונש שמגיע לנו, והוא משחרר אותנו מהעונש שמגיע לנו. אנחנו פטורים מעונש, אין בנו, אנחנו לא אשמים. הוא לקח על עצמו את האשמה שלנו. השאלה שאני רוצה לשאול, ואנחנו לא פעם אומרים את זה, האם זה מספיק רק להאמין בישוע? תראו, אני אגיד לכם, הרבה מאמינים עושים דבר מאוד מאוד, הייתי אומר, מסוכן. הם מצטטים פסוקים, אין ויכוח, זה כתוב, אבל זה לא כל התמונה. שימו לב, זה לא מספיק רק להיות במשיח ישוע. כלומר, להאמין בו, לא מספיק. אם איזה הפסוק היה נגמר, אז אין בעיה. מה פולוס אומר בהמשך? שמתם לב מה הוא אומר כאן? הוא אומר כאן, המתהלכים בלא כבשר כים לפי הרוח. יש שאנחנו מבינים, הקטע הקודם, לפי הבנתי, פולוס מתאר מה שעבר עליו לפני שהוא נטבל ברוח הקודש. הוא ניסה לצדק עם התורה, הוא לא הצליח. נכשל והיה השם והייתה לו הרגשה איומה. אנחנו לא פעם מדגישים ובצדק כמה הרצון של בן אדם חשוב. אם אדם שלא רוצה, לא רוצה להאמין, מה תעשה לו? מה, אלוהים מכריח מישהו? מי שלא רוצה, הוא אבוד. יהודה ישקעות לא רוצה להאמין בישוע. לא עזר כלום. ראה את הניסים ונפלאות, שמע את ישוע, מה לו? כלום, נשאר אותו בן אדם. הלך לעבדון. אחד מתלמידי ישוע שישוע בחר בו. הרצון חשוב ביותר, אני זוכר שאבי אמר לי את זה עשרות אם לא מאות פעמים, שאתה פוגש בן אדם, תבדוק מה הרצון שלו. אם יש לו רצון טוב, זה התחלה מצוינת. אם אדם לא רציני ואין לו באמת רצון טוב, חבל לזמן, אתה מבזבז את הזמן איתו. מה שאני רוצה להדגיש, עם כל החשיבות של הרצון, האם זה מספיק? מה אתם אומרים? שימו לב, אני שוב, תסתכלו רגע פרק ז', הוא אומר כאן, נניח פסוק 19, אומר פולוס, כי אינני עושה הטוב אשר אני רוצה בו, כי מרע אשר אינני רוצה בו, אותו אני עושה, הוא חוזר ומדגיש כל הזמן. פולוס רצה לעשות הטוב בני אלוהים כל הזמן, ולא הצליח. אני חושב שגם הדוגמה כל כך פורסמת, לא רק פולוס, גם פטרוס, אין ספק שלפטרוס הייתה נכונות להקריב את החיים שלו עבור ישוע, ללא ספק. הוא אמר מפרשות, אם כולם יחחשו בך, אני לא אחחש. אני מוכן למות עבורך. והוא התכוון לדברים. מה קרה ברגע המבחן? הוא נכשל. לא פעם אחת, לא פעם, שלוש פעמים. חיחש בישוע, מה קרה פתאום? זה אגב, היה כמה שעות לאחר ההצערה שלו. הוא נכשל לגמרי. למה הוא נכשל, אתם יודעים? מה היה חסר לו? היה חסר לו הכוח. נבין שעם כל הרצון הטוב, בלי כוח רוחני, אי אפשר. שום בן אדם לא מסוגל. ואנחנו נדבר על הדבר הזה. ואנחנו עכשיו רוצים תרב להתעמק כמובן, מה זאת אומרת להתהלך ברוח, לא בבשר. אני קורא שקראתם את הפרק הזה כולו, הוא מדגיש שכל מי שחי בבשר, הוא לא רצוי לאלוהים. כל אחד יכול, מאמין אמיתי, יכול להתהלך ברוח או להתהלך בבשר. ולפני שאני מתחיל, אני אשאל שאלה. כדי שמאמין או מאמינה יתהלכו ברוח, מה הדבר הראשון שצריך לקרות, אתם יודעים? תחשבו רגע, מה צריך לקרות? שבלעדיו לא ניתן להתהלך ברוח. פשוט. כן, יותר להתמקד. כן, נכון, אני מסכים. לקבל את רוח הקודש. אנחנו לא מפסיקים לחזור על זה. אם אדם לא נטבל ברוח הקודש, אני אומר לכם, לא נעים להגיד, הוא חסר עונים לחלוטין. כל הרצון אותו לא יעזור לו כלום. התבילה ברוח הקודש, הלידה מלמעלה, אני מקשר את שניהם ביחד, מי שנולד מהמים והרוח שהוא אומר, זה הכי חשוב. עכשיו, נשים לב, זה התנאי להיוושע. הלידה מלמעלה, תבילה ברוח הקודש. אני לא פעם אומר, במיוחד לצעירים וצעירות, תבחנו את החיים שלכם, האם נולדתם מלמעלה? זאת שאלת השאלות. בלי זה, אתם עבודים לנצח. ואיך שאנו מדגישים, להבנתי, מאמין או מאמינה, אלוהים יודע את הלב שלהם, שבאמת מוכנים לוותר על הכל, להתכחש על הכל, לכל, ישוע יתבול אותם ברוח הקודש. אני גם מבין, שאם מאמין או מאמינה לא מוכנים לוותר, להבנתי, אפילו על דבר אחד, למען ישוע, הוא יודע את זה. הוא לא יתבול אותם ברוח הקודש. הוא לא יתבול אותם. 90% לא מספיק, גם 99% לא מספיק. ישוע סבל עד מוות כדי להושיע אותנו. הוא מצפה מאיתנו בצדק שניתן את הכל. לא פחות. וברור שלצער יש מאמינים, מאמינות, באים לקהילות בהרבה מקומות בעולם. עם כל הצער הם יובדו לנצח באש גיהנום. הם לא נטבלו ברוח הקודש. הם לא מסוגלים לחיות את החיים המשיכים. אני אומר לכם, זה מאוד טרגי. תחשוב, אדם בא לקהילה שנים רבות, שומע, והדברים עוברים לו 10 מטר מעל הראש. אני גם זוכר שהייתי צעיר, בגיל תיכון, גם בצבא, ושמעתי על התבילה ברוח הקודש עשרות פעמים, אני אומר לכם, לא הבנתי מה זה. מה זה הדבר הזה? מדברים, לא ידעתי מה זה. ואחרי שנטבלתי ברוח הקודש, אף אחד לא צריך להסביר לי מה זה. אני יודע בדיוק מה זה, כי עברתי את זה. זה הפלא בחיים, אין יותר מזה. עכשיו נשים לב, גם התבילה ברוח הקודש לא מספיקה. עשו לקר דבר אחד או שניים, שלוש, בואו ניקח את כל התמונה. מי שחי ברוח, כפי שאנחנו מיד נפרט, אין בו אשמה. אני אשאל שאלה, האם מאמין שנולד מלמעלה יכול לחיות בבשר? אני שואל שאלה. לפי מה שכתוב, מה אתם אומרים? כמובן. איזה שאלה? מאמין שנולד מלמעלה יכול לחיות ברוח, להתהלך ברוח, ויכול גם לחיות בבשר. ואני אמשיך לשאול, אם הוא חי בבשר, או אם היא חיה בבשר, האם יש בו אשמה? תנו לי, יש בו אשמה? כמובן. איזה שאלה? זה תלוי במאמין, הוא מחליט. מישהו מכריח אותי? כל אחד מאיתנו בוחר כל הזמן איך לחיות, או בבשר או ברוח, תלוי בנו. ושלא תהיה הבנות. מי שחי בבשר הוא השם לפני אלוהים. הוא עושה את הרע בעיני אלוהים. לכן זה כל כך חמור. אם אנחנו רוצים להיות נקיים מכל אשמה, יש רק אפשרות אחת. להתהלך ברוח הקודש. ואני לא רוצה להקשות עליכם יותר מדי, הייתי שואל אתכם, מה זאת אומרת להתהלך ברוח הקודש? ולצור זה הכנתי מצגת מאוד קטנה, אם אפשר רגע להדליק את המצגת ולחבות את האור כאן, אני אראה לכם רגע אחד. אפשר לחבות? כן. את זה, כן, תודה. שתבינו על מה אני מדבר. אני אמרתי, אני ערב מרחיב את הדיבור על זה. מה זאת אומרת להתהלך ברוח? אגב, זה מופיע בכמה מקומות בברית חדשה, הביטוי הזה, אם אתם מכירים. מה זאת אומרת? כשאני לא ארחיב על כל מה שרוח הקודש עושה בחיים שלנו, זה ייקח שעות רבות. אני רק אתמקד בכמה דברים שקשורים לנושא הזה באופן ישיר. רוח הקודש, מה עושה בחיים של כל מאמין ומאמינה? אני החלטתי להתמקד בשני דברים. דבר ראשון, הוא נותן לכל אחד מאיתנו, אני כמובן לא מגזים, כוח רוחני אלוהי. לא מדובר על דברים של העולם הזה. משהו על טבעי שבא מאלוהים, מישוע עצמו. ואני אזכיר לכם את שני הפסוקים מפורסמים. בסוף לוקס ישוע אומר לתלמידים שלו, חכו בירושלים עד שתלבשו עוז ממרום. עוז זה כוח. וגם מעשי השליחים פרק א' אתם זוכרים. הוא אומר להם גם לתלמידים לפני שבוע, תקבלו גבורה בבוא לכם רוח הקודש. כאן מדובר על כוח. כוח שניתן רק באמצעותו אפשר לחיות את החיים ממשיכים. אפשר להתמודד. בלעדי זה בלתי אפשרי. מישהו תאר את זה מאוד יפה. תחשבו כמו נניח מטוס. מטוס ענק, חדש, יצא מהמפעל, מנועים, הכל מושלם. מה חסר לו? חסר לו דלק. המטוס הזה לא יכול להתקדם ולהמריא אפילו לגובה של מטר אחד. אבל אם ייתנו לו דלק, ימלאו את המחלים שלו. דלק, אתם יודעים, זה אנרגיה. כשמלאו את המחלים שלו, מטוס כזה יכול להמריא, ואף אחד לא יוכל לעצור בעדו. זה רוח הקודש. שרוח הקודש נותן למאמין את כל היכולת שהוא צריך לחיות את החיים ממשיכים. בלי זה אי אפשר. בלי זה אי אפשר להתהלך ברוח. אי אפשר. מה הדבר השני שהרגשתי להדגיש? רוח הקודש מלמד כל אחד מאיתנו, אני מדבר על לימוד אישי והדרכה אישיים. נכון שאנחנו הולכים לבית ספר ולומדים כל מיני מקצועות, אני מסכים. יש דברים אישיים שרק אלוהים, רק רוח הקודש יכול ללמד אותנו ולהדריך אותנו. רק הוא יודע. אף אחד אחר לא יודע. תשימו לב, הלימוד של רוח הקודש, הלימוד האישי ברמה האישית וההדרכה שלו, הם שלמים, הם 100%. לא פחות מזה. אני אראה כמה פסוקים ביוחנן י' ד' 26. יודעים שלרוח הקודש יש הרבה שמות. אחד מהם זה פרקליט, עורך דין, מושלם. הפרקליט רוח הקודש אשר ישלחנו אבי בשמי, הוא ילמדכם, תשימו לב, את כל לימוד מושלם, ויזכירכם את כל אשר הגעתי לכם. הוא גם מזכיר לנו את דברי ישוע. ישוע אמר הרבה דברים, בצורה מאוד מרוכזת. אנחנו לא תמיד זוכים את הכל. ורוח הקודש מזכיר לנו דברים שישוע אומר, והדברים האלה עוזרים לנו לקבל החלטות נכונות. ברכה לא תתואר, פשוט הדרכה פלאית. מקום נוסף, יוחנן ט"ז, זה קצת על ה-13, ורוח האמת, רוח הקודש ניגע גם רוח האמת, בבואו, הוא ידריך אתכם, שימו לב, הדרכה, אל כל האמת. אני אמרתי כמה פעמים, יש דברים שאני לא מבין, ואני אומר את זה בצער. רוח הקודש לא מספיק. גם בארץ שלנו אני אומר את זה בצער רב. דבר שאני לחלוטין לא מסכים איתה. מגמה שהולכת וגוברת, אם אתם לא יודעים, כדאי לדעת, אני לחלוטין לא מסכים איתה. של יועצים משיחים בתחומים שונים. אני לא מבין, מה זה הדבר הזה? אני לא מבין. אחד השמות של רוח הקודש, או של ישוע, זה לא משנה, זה אלוהים, יועץ. וכתוב כאן, תשימו לב, שרוח האמת, רוח הקודש, הוא ידריך בכל האמת. כל האמת זה 100%. לא ייתכן להבין שמאמין או מאמין יש לו בעיה. הוא לא יודע מה לעשות, הוא צריך ללכת לאיזה יועץ שיגיד לו מה לעשות. למה? דקה, אני אסביר. תראו, אני מסכים שמאמינים, מאמינות צעירים, כדאי להדריך אותם. א', ללמד את דבר אלוהים. אני מסכים, אני מסכים. אלא מה? בזה יש קהילות. להבנתי, אגב, זה המצאה של מה שקורה היום. לפי הברית החדשה, אין כזה דבר אנשים שהם יועצים. אני לא מכיר דבר כזה. אולי אתה מכיר, אני לא מכיר. אין כזה דבר. יש קהילות, יש אנשים מוסמכים ללמד את האמת, לפעמים אפשר לעזר בהם, אני מסכים, לא פעם, במיוחד מאמינים, מאמינות צעירים, הם זוכים לעצה קטנה, מקובל עליי. אז אני לא מדבר. אני מדבר על רואי קהילות, זה מה שקורה בארץ שלנו. שאם יש להם בעיות בחיי המשפחה, עם האישה והילדים, הם הולכים לקבל ייעוץ אצל אנשים שיש להם תואר שני בתיאולוגיה. זה מה שקורה בארץ שלנו. ואני מאוד מצטער, מעבר להבנתי, אלה רואי קהילות. אז זה אני מדבר. אני לא מבין את הדבר הזה. איפה האמונה שלנו? במה אנחנו מאמינים? כאן יש תשובה לכל שאלה. אני בעל 40-50 שנה האחרונות שלי, לא קרה לי מקרה שהייתי בדילמה, והתפללתי ולא קיבלתי תשובה. אין ברור שאני אקבל. אשר כל מי שבקש יקבל. איזה שאלה? אז שימו לב, הדרכה בכל האמת. לא פעם באים אליי גם אנשים שואלים ליצתי, אני בדרך כלל לא ממהר לתת עצות. מי אני בסך הכל? בן אדם קטן. אתה יכול לפעמים שאל טיפ קטן, אני מסכים. אני אומר לבן אדם, תתפלל שאלוהים ידריך אותך ברוח הקודש. והוא ידריך אותך. אנחנו לא צריכים מתווכים, נבין את זה, לא צריך. רוח הקודש לכל מאמין וכל מאמינה. הוא ייתן הדרכה ברורה. פעם זוכר לנו בקהילה מקרה מאוד לא נעים, בחור בן 20 וכמה, הוא מאוד התלבט מה לעשות. והוא התחיל להתייעץ עם הרבה אנשים בקהילה. מה קרה, אתם יודעים? יצא מבולבל לגמרי, הוא בא אליי ואומר לי, משה, אני לא יודע מה לעשות. מישהו אחד אומר לו לעשות משהו אחר. מישהו אחר אומר לו, בדיוק להפך. והשלישי נותן עוד עצה. הוא היה מבולבל, מה זה הדבר הזה? אבל אני עמדתי כאן לפני הקהילה, ביקשתי, בואו נפסיק להיות יועצים. להפנות את הבחור הזה, להתפלל עבורו של אלוהים, ידבר אליו ויגלה לו מה רצונו. מה, אני יכול לדעת מה הרצון של אלוהים עבור בן אדם מסוים? איך אני יכול לדעת? אף אחד מטה לא יכול לדעת. שאלוהים יגלה לו את זה באופן אישי. והוא יעשה את זה. אם אדם באמת רוצה. ואני מדגיש כאן, מדובר על הדרכה לכל האמת. לא באופן חלקי. תראו, צריך להאמין. אני מעל אמונה. זאת אמונה. להאמין ולפעול ככה. לא פחות. אין יותר טוב מזה. שימו להם, מדובר כאן על הפרקליט. רוח הקודש. מקום האחרון, ראשונה ליוחנן ב' 27, גם דבר מאוד דומה. המשחה, the anointment זה נקרא באנגלית, anointment. המשחה זה אחד הכינויים של רוח הקודש, אתם בטח יודעים, משחה. מה הוא אומר כאן? יוחנן אומר ראשונה ליוחנן ב' 27. אתם המשחה אשר קיבלתם מאיתו, מישוע המשיח, עומדת בכם ולא תצטחו לאיש אשר ילמדכם. אני מדבר כאן ברמה האישית, לא מדובר לימוד בקהילה שיש אנשים שאלוהים נתן להם את המתנה ללמד, שלא נתבלבל. כאן מדובר על לימוד ברמה האישית לדעת איך ומה לעשות. זה משהו אחר. כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה, בכל דבר, אני מדגיש את זה, בכל דבר, היא האמת. קודם דיברנו על רוח האמת. ואיננה כזב, אין בה שקר. כמובן שלא. וכאשר לימדה אתכם, כן תעמדו בו. עכשיו תשימו לב, אני מתקרב להסביר מה זה להתהלך ברוח. אני מתחיל להתקרב. תשימו לי לסוף הפסוק הזה. כמו שהמשחה, רוח הקודש שמלמדת אותנו, אנחנו צריכים לעמוד בדברים שרוח הקודש מלמד אותנו. בלי מחות, להבנתי, כל מאמין ומאמינה שנטבל ברוח הקודש, רוח הקודש מדבר אליו, מלמד אותו, מדריך אותו, הרי בשביל זה הוא צריך את זה, חוץ מהכוח שנותן לו, אני מסכים. רוח הקודש פועל בדרכים שונות, אני מסכים. אני הפחות יכול למיסיונים, מניסיון של אחרים, שהדרך העיקרית, אני רגיל לשמוע את כל רוח הקודש, אני רגיל לזה, כבר המון שנים, קול פנימי, שקט, ברור לגמרי. רק להקשיב ולשמוע. אגב, זה מדהים, זה פשוט עבורי פלא. אני לא יכול להסביר את זה. הוא מדבר, ומראה ומדריך, ואומר, אל תעשה, ואם תעשה, אני לא יכול להסביר את זה. זה רוח הקודש. הוא מדייק בצורה לא תתואר. מה נשאר לנו לעשות? דבר אחד, לציית. אפשר להדליק בבקשה את האור? כאן אנחנו באים לדבר החשוב ביותר. איך אומר, כאשר ידעו, תעמדו בו. אנחנו נדרשים לציית. נבין שרוח הקודש הוא לא מכריח אף אחד מאיתנו לעשות דבר זה או אחר, הוא לא מכריח אותנו. הוא יועץ מושלם, והוא מדריך מכוון, תעשה, אל תעשה. מי שמחליט זה אנחנו. לנו יש את רשות הבחירה. לכן קראנו בתחילת הפסוק, המתהלכים בלא כבשר, כי הם ברוח. אותם אנשים שבוחרים להתהלך ברוח, הם אלה שמצייתים לרוח הקודש. זה להתהלך ברוח, פשוט מאוד. תראו, הדוגמה שלנו היא לא אחרת מישוע המשיח. אנחנו למד גם הרבה בבשורת יוחנן בהמשך, היא בשורה מאוד, מאוד מיוחדת. ישוע הכניע את הרצון שלו בשלמות. הוא אומר ביוחנן, כמה מקומות, אני ירדתי מהשמיים, לא לעשות את רצוני, כי אם את רצון שולחי, אתם בטח מכירים את זה. להזכיר להם בגן גת שמני, הפסוק המפורסם שישוע אמר, לא רצוני כי אם רצונך. אתם שואלים אותי, זה הסוד לחיים שכחיים. אפשר לדבר על הדברים לבלי סוף, זה הסוד. צייתנות מלאה, להכניע את הרצון שלנו מבחירה חופשית לאלוהים. לא רצוני כי אם רצונך. לאפשר לרוח הקודש לשלוט עלינו בצורה שלמה. זאת התכחשות מלאה. זאת אמונה אמיתית, כפי שישו נותן להם את הדוגמה בכל דבר. עכשיו נבין מה קורה כאן. מי שאגב לא רגיל לזה, אני מאוד ממליץ, כמו שישוע בתפילת האדון אומר, את לחם חוקנו תן לנו היום. הוא לא אומר מחר, עוד שבוע, עוד שנה. כל יום. אני קם מחר בבוקר, יום ראשון, מה שאותי מעסיק זה היום הזה שלפניי. אני מקווה שכולנו מתחילים כל יום בתפילה, אחת התפילות הפשוטות, אנא אדוני תדריך אותי היום, מה לעשות, ממה להימנע, לבקש את זה. אלוהים רק מחכה, רוח קודש רק מחכה שנפנה אליו. והוא מדבר, הוא מדבר ומדריך. ונבין, אנחנו כל הזמן מקבלים החלטות. אני מסכים שרוב ההחלטות שלנו הן החלטות קטנות. נכון, אם עשיתי טעות קניתי, איזה זוג נעליים לא מתאים, לא נורא. אני אחליף אותו, אולי הפסדתי קצת כסף, לא נורא. יש החלטות קטנות שהן באמת לא משמעותיות. אבל במיוחד אני רוצה להדגיש, לפני החלטות גדולות יותר, והייתי אומר שהחיים שלנו בנויים מכמה החלטות שבעצם מנתבות את כל החיים, את כל זה נקודות מפתח. שאם חלילה נעשה טעות בהם, התוצאה תהיה קשה מאוד. לא קשה, קשה מאוד. ואנחנו מדגישים את זה. אני לא יודע, אני חושב על צעירים וצעירות, חושב ללכת לצבא, מישהו בכיתה י' ב', קיבל צו ראשון, צו שני, מתלהב, שומע כל מיני דעות, אני רוצה ליחידה הזאת, יחידה הזאת. אני שואל שאלה פשוטה. אני מדבר על ילד משפחה של מאמינים. האם הוא באמת בא בתפילה, מבקש מרוח הקודש, תדריך אותי למקום שבו אתה רוצה שאני אהיה? שאלה מעניינת, לא? לפעמים מרוב שנסחפים בכל ההתלהבות של הצעירים האלה, שוכחים לשאול את השאלה הכי חשובה. זה לא מה אתה רוצה, מה הדבר הנכון עבורך. עכשיו, אני רוצה שנבין דבר נורא פשוט, ואני גם מדבר מתוך המון ניסיון. אלוהים רוצה לתת לכל אחד מאיתנו, אני אמר את זה אלף פעם, לא את הטוב, את הטוב ביותר. אני אוהב את הביטוי הזה, איך שהוא אומר, מעבר לכל משאלותינו. אתם מבינים מה אני אומר? אנחנו מתחכמים ברוב טיפשותנו, לא פעם, חושבים שמה שאנחנו רוצים זה יהיה הטוב עבורנו. מי קבע? זה לא נכון. תחשבו בת צעיר או צעירה כזאת, בצורה אמיתית, אלוהים יודע את הלב. תדריך אותי ליחידה שאתה בא, אתה רוצה שאני אהיה? אני מוכן לקבל כל תפקיד, גם מלהיות טבח באיזשהו מקום או אפסנאי, או לא משנה מה. יש תדריך אותי. מה זה משנה? אני אעשה את זה בנאמנות. זה נקרא לוותר על הרצון. לא רק קל לדבר על זה, אני יודע. אלה חיים שכחיים. לוותר על הרצון החופשי ולהכניע אותו בפני אדון. אדם גומר צבא, חושב ללמוד, האם הוא שואל את השאלה הראשונה? האם רצונך, רצון רוח הקודש, שאני אלמד? תראו, אני רוצה, אני לא מקנה באף מאמין או מאמינה שעושה דברים מהרצון שלו. אני לא מקנה. התוצאות עלולות להיות קשות מאוד. אני אומר לכם בצער רב, באמת בצער, אני מכיר מאמינים בגילי, מאמינות בגילי, שהכרתי לפני 40-50 שנה. לא פעם אני אומר לכם, מאמינים מאמינות, החיים שלהם ארוסים. ארוסים! אתה שואל רגע, מה קורה? הם מאמינים מאמינות. הם לא הכניעו את הרצון שלהם בשלמות, לא. ולא פעם זה מאוחר מדי. ואני אומר לכם, להתרגל בכל דבר, אנחנו מחליטים. לשאול את רוח הקודש, מה רצונך? אני אגיד לכם מה הבעיה שיש כאן. לפעמים אנחנו מעדיפים לא לשאול את רוח הקודש. עדיף לא. בוא נשים אותו בצד, למה? אני רוצה משהו מאוד מאוד. כי אם אני אשאל את רוח הקודש, יכול שיגיד לי, לא, אל תעשה את זה. אני כן רוצה לעשות את זה. אז זה לא נעים. אחרי שרוח הקודש מדריך, נניח ואומר לא, אז מה, לסרב למה שהוא אמר לי? זה גם קורה. יודעים, כשרוח הקודש מדבר אלינו, ואנחנו לא מוכנים להקשיב, ואנחנו פועלים בניגוד לרצון שלו, לפי מה שכתוב בברית חדשה, מה אנחנו עושים, אתם זוכרים? אנחנו מעציבים את רוח הקודש. ענה בן אדם קטן כמוני, וכל אחד מאיתנו, מעציב את אלוהים. הוא רק עוד זה אלוהים. זה פשוט בלתי נתפס. הוא מדבר אליי, היועץ המושלם לטובתי, רוצה לתת לי את העצה הכי טובה, ואני לא מקבל אותה ברוב טיפשותי. הוא לא מכריח אותי. אתה לא רוצה, תעשה לפי מה שאתה רוצה. רוצה. עכשיו אני אספר לכם דבר קטן. שתבינו על מה אני מדבר. לפני כמה שנים הכרתי בחור מאמין, בין 20 וכמה, אני לא עושה את הפרטים, לא משנה. הוא הכיר בחורה, מאמינה, נחמדה, הוא הייתה בקשר, זה דבר טבעי, נורמלי, לומדים להכיר אחד את השני. ואז הוא ביקש שאני בקהילה, אני גם אתפלל עבורו ועבור כל הנושא הזה. אני מנסה להיות אדם אמיתי, אני לא תמיד מתפלל לפי הציפיות של אנשים, אלא לפי מה שאני מאמין. ואני התפללתי פחות או יותר בצורה הבאה. אם זה רצונך, אנא תוביל את הקשר הזה שיבשיל לכדי נישואים. בחור ובחורה היו מאושרים כבעל ואישה. אבל אם זה לא רצונך, תפסיק את הקשר הזה. מה קרה, אתם יודעים? בסוף האספה מגיע לאותו בחור כועס עליי. משה, למה אמרת את זה? הוא ננעל על הבחורה הזאת, הוא רצה להתחתן איתה, התאהב בה. מה זה שאני אומר אם זה לא רצונם של אלוהים יפריד ביניהם? הוא רצה אותה, הוא לא היה מוכן לקבל את הדבר הזה, לא יאומן. בשביל מה ביקש שאני אתפלל עבורך? אל תתפלל בכלל, תעשה מה שאתה רוצה. למה אפשר להגיע? איזה טיפשות רוחנית, אתה מאמין או לא? ואם עושים טעויות מסוג זה, אמרתי, התוצאות הן קשות מאוד. קשות מאוד. לכן, להתרגל בכל דבר, לשאול את הדרכת רוח הקודש, מה רצונך? אני אומר להתרגל, במיוחד אני חוזר ומדגיש, לפני החלטות חשובות. לא רק לבקש, אני מאוד ממליץ להתפלל, לצום, באמת לשמוע את הדרכת רוח הקודש ולהיות מוכנים בצורה אמיתית לקבל את רצונו, כן או לא. ואני מסכים לפעמים זה מאוד לא פשוט, מיוחד שאנחנו רוצים משהו. אבל אם רוח הקודש אומר לא, אז זה לא, לטובתנו, עם כל הקושי. זאת אמונה. זה להתהלך ברוח, לשמוע בכל רוח הקודש ולציית לו. שמתי לעוד כמה נקודות חשובות. נבין ככה. רוח הקודש לעולם לא יכשיל אותנו. אין כזה דבר שלא תהיה נבנו. תמיד הוא ידריך אותנו, שלמדנו מקודם, לרצון אלוהים הטוב, הנחמד והשלם, שמופיע ברומים פרק י"ב. הטוב הנחמד והשלום. זה רוח הקודש. הוא לעולם לא יכשיל אותנו. הוא רוצה בטובתנו. ולכן העצות שהוא נותן לנו הן מושלמות. תראו, שלא תחשבו רגע אחד, כשאני מדבר על הנושא הזה, שאני בעצמי, ואני אומר את זה בצער, להגיד לכם שאני תמיד בכל דבר מציית לרוח הקודש, התשובה היא לא. אני אומר את האמת. לא נעים להגיד את האמת, אבל זאת האמת. היו מקרים, ויש מקרים שאני גם מכשל. אני מאוד נעצב שזה קורה לי. מכל מיני סיבות, אני לא בא להציג את עצמי. זה קורה. אבל אני רק אומר, גם לעצמי אני אומר, ככל שיותר נשתדל לשמוע בכל רוח הקודש, נעשה פחות טעויות. פשוט מאוד. עכשיו, במקביל אני רוצה להדגיש עוד נקודה קטנה. אם בכל מאמין אמיתי יש את רוח הקודש. השאלה היא, כמה רוח הקודש יש לנו? פולוס כותב באפסים, הימלאו ברוח. ואני אומר שוב, אחת המטרות גם שלי, שמאוד מעסיקה אותי, אני חייב לומר, להשתדל להיות מלא כמה שיותר ברוח הקודש. כמה שיותר. ולצור זה אני מציע להשתדל מדברי העולם הזה שאנחנו מקיפים אותנו כל הזמן, כמה שפחות. אפשר לשמוע מוזיקה וחדשות וכל מיני דברים, אבל אם הלב שלנו בדברים האלה, אנחנו לא נתמלא ברוח הקודש, לא נתמלא. לפעמים אנחנו עסוקים בכל מיני דברי הבל, דברים מיותרים, אנחנו מתרוקנים. מאמין או מאמינה עלול להגיע למצב שהוא ממש הולך ומתרוקן, הוא בקושי שומע את רוח הקודש. בקושי יש לו את הכוח לעשות את הדברים הנכונים. זה מצב מאוד עגום. זאת חולשה רוחנית אמיתית. אני גם מרגיש את זה תמיד שאני נחלש. מיד אני מרגיש את זה. זה דבר מדויק לגמרי. לכן המטרה היא להשתדל גם לבקש מאדון, תן לי יותר מרוחך, יותר גבורה רוחנית. לעמוד בדברים האלה. דבר אחרון בנקודה הזאת לגבי רוח הקודש. במקביל לכל מה שאמרתי, קורה דבר נוסף, שהוא באמת פלא בפני עצמו. כשאנחנו באמת מתהלכים ברוח, הפרי של רוח הקודש הולך וגדל בחיים שלנו. שוב, בצורה פלאית. מי עושה את זה? רוח הקודש. איך הוא עושה? אני לא מבין. אבל זה קורה. יש בנו יותר אהבה שאנחנו לא יכולים לייצר מעצמנו. מה נעשה? יותר שמחה, יותר שלום, יותר סבלנות, יותר נדיבות וכל פרי רוח הקודש. זה קורה. אחד הסימנים של מאמין שנולד מלמעלה, שכל הזמן הפרי הרוחני שלו הולך וגדל. זה דבר הכי טבעי. באמת שאחרי הרבה שנים הוא בהגיע באמת לרמה מאוד גבוהה. כמו עץ מלא פירות נפלאים. עכשיו, אתם יודעים, במלחמה שלנו שהזכרנו בפרק הקודם, עוד נדבר עליה בהמשך, אנחנו רוצים להילחם נגד הבשר. זו מלחמה קשה מאוד. נגד תאוות הבשר. מה אומר פולוס בגלטים, אני אזכיר לכם? הוא אומר ככה, התהלכו ברוח ולא תמלאו, אתם זוכרים את מה? את תאוות הבשר. מי שרוצה להילחם בבשר, מצד אחד אני מסכים שיצלוב את הבשר וידכה אותו, נכון? זה לא מספיק. להתהלך ברוח. ככל שאנחנו יותר מתהלכים ברוח הקודש, אנחנו לא פועלים בבשר. תסכימו אותי שבן אדם לא יכול בו זמנית גם לפעול בבשר, גם ברוח, בלתי אפשרי. או ברוח או בבשר. תלוי במה אנחנו בוחרים. הייתי רוצה לומר כמה מילות סיכום. נראה אם שכחתי איזה נקודה. רשמתי להרבה דברים קטנים כאלה. אני חושב שבסדר. עברתי לדברים העיקריים. הייתי אומר לסיכום ככה. בפרק הקודם, פולוס קרא לעצמו אדם אומלל. למה? הוא חי בחטא באשמה מתמדת. אני מקווה שאתם מסכימים. מאמין, מאמינה, שמתהלך ברוח, אין בו אשמה. הוא לא אשם בכלום. אז מי שישאל אותי רק, אתה מפסיק לחטוא? ברור שלא, אנחנו נוצרנו עדיין חוטאים. למרות שנטבענו ברוח הקודש ואנחנו מתהלכים ברוח, אנחנו לא תמיד מדייקים. מה נעשה? נכשלים וחוטאים. לא מתוך כוונה, בגלל חושת הבשר. אבל כשמישהו מאיתנו נכשל בשגגה, ואני מדבר על דברים מאוד קטנים כמובן, לא על חטאים חמורים, זה לא יכול להיות. מה שעושים דבר מאוד פשוט. באים לפני אלוהים, מתוודים על החטא, מבקשים סליחה, ונסלח לנו. ואנחנו נקים. אין לנו שום אשמה, ישוע בא לסלוח על החטאים. עכשיו תסכימו איתי, שלחיות בעולם הזה בתחושת אשמה, זה הדבר איום ונורא. זה מדכא, זה מייאש. מאמין אמיתי, לחלוטין לא חי בתחושת אשמה, לחלוטין לא. אדם כזה נקי לגמרי, הוא, לא רק שהוא לא אומלל, הוא אדם מאושר. המצפון שלו נקי כל הזמן. הוא כל הזמן נמצא בנוכחות אלוהים כל הזמן. הוא מרגיש את התוהר של רוח הקודש בקרבו. והייתי אומר, אחד הסימנים המאוד ברורים, אחד משמעיים, זאת שמחת רוח הקודש. מאמין אמיתי, מאמינה אמיתי, אני אומר לכולנו, זה מדויק לגמרי מה שאני אומר. שמתהלך ברוח הקודש, הוא אדם שמח כל הזמן, בכל מקום, בכל מצב. שוב, תשאלו אותי, זה פלא. לא משנה מה קורה, גם שהוא חולה, יש לו בעיות כלכליות, או לא משנה מה, הוא שמח. זה שמחה פנימית, כי הוא נקי לפני אלוהים. נשים לב. אני אומר עכשיו בדיוק להפך מה שפולוס אומר בפרק הקודם. מאמין אמיתי שמתהלך ברוח. את הטוב שהוא רוצה לעשות, הוא עושה. את הרע שהוא לא רוצה לעשות, הוא לא עושה. למה? הוא פועל בגבורת רוח הקודש. כמו שהזכרתי, בפרק ח' רוח הקודש מוזכר פעמים רבות, נדבר על זה בהמשך. בחצי פרק הקודם תשימו לב שרוח הקודש לא מוזכר אפילו פעם אחת. זה לא מקרי. שם דובר על פולוס להבנתי לפני שהוא נטבל ברוח הקודש. זה משהו אחר לגמרי. לכן הייתי אומר ככה. כשאנחנו חיים את החיים האלה, המשיחיים, אנחנו מגיעים לחופש. חופש אמיתי במשיח לעשות את מה שאנחנו יודעים וצריכים לעשות. ולהימנע מלעשות את מה שאנחנו לא צריכים לעשות. ואני אמרתי ואני חוזר ואומר, אם אנחנו מגיעים למצב הזה, חיים את החיים האלה, אין בעולם הזה ולא יכולים להיות אנשים יותר מאושרים מאיתנו. על אומללות, על מה אנחנו מדברים אחד. זה הפסגה. הלוואי עלינו כולנו. ואני אומר לכולנו, באמת לקחת הדברים לליבם, לעשות כל מאמץ. להתהלך כמה שיותר ברוח הקודש. הברכה שלנו רק תלך ותגדל. כמובן שנביא להבינו שבשמיים את כל הכבוד שראוי לו לעולמי עד. אמן.